ערב טוב לכולם. אנחנו בעצם מתחילים היום את תקופת האמוראים. למרות שאנחנו לא מתקדמים הרבה מבחינת הזמן, אם דיברנו על רבי יושעיה, שבעצם היה תלמיד של רבי חייא, ואנחנו מדברים על רב שהיה תלמיד של רבי חייא, אז אנחנו דומים, ערב טוב, אנחנו דומים מבחינת הזמן, וההתקדמות שלנו היא, ההתקדמות, המהפכה שלנו היא מהפכה גדולה מאוד. אני חייב להגיד על איזה משפט. רב מתחיל לנו את אמוראי בבל. תקופת האמוראים היא, יש בה שני מרכזים. עד עכשיו דיברנו על מרכז אחד, תקופת בית שני שהייתה, לא יודע, 400 שנה, אותו לא סופרים, תקופת התנאים, הייתה לנו בארץ ישראל. כמו בעצם, כל התקופות שהיה לנו קודם, תקופת בית ראשון, לא יודע, גם הייתה, תקופת גלות בבל, אין לנו בה כל כך הרבה יציאה. למה קראנו לתקופת בית שני ותקופת התנאים מתרחש בארץ ישראל? בגלל שאנחנו מדברים על הספרות. ארון הספרים היהודי. אנחנו מדברים, הסדרה הזאת אפשר לקרוא לה הסדרה כולה, שממשיכה אחר כך ראשונים והאחרונים, אפשר לקרוא לה רבותינו. כן? אנחנו מדברים על מקורות התרבות שלנו. והשאלה שאני שואל היא, איפה מתרחשת היצירה היהודית? איפה מתרחשת, מבחינתי זה היהדות, זה לא איפה שיהודים גרים, זה איפה שיהודים, שיהודים יוצרים. בתקופת הגלות גולים לבבל. בתקופת שיבת ציון נשארים בבבל הרוב. אבל זה לא מעניין אותנו. בסדר? כי אנחנו מדברים על היצירה היהודית, ולא על הסגרים היהודים. והיצירה היהודית מתרחשת בבית שני בקטנה ובתקופת התנאים בגדול. אנחנו יכולים לחפש וחיפשנו ומצאנו קצת מאוד תנאים שיוצרים לא בארץ ישראל. יש קצת, אפשר למצוא ולמצוא ולחפש ולמצוא מישהו. מישהו בבבלי ומישהו בניצבים, ניצבין, שזה לא בארץ, ואולי יש אפילו מישהו איש רומי. אבל זה ממש בקטנה. התורה היא בארץ, התורה היא בארץ ישראל. עכשיו, איפה פיזית נמצאים היהודים? זה לא בשיעור הזה. בסדר, אנחנו לא שיעור היסטוריה. משהו קורה בתחילת תקופת האמוראים, ואנחנו מדברים מהשיעור הזה על שני מרכזים, בארץ ישראל ובבבל. המרכז הגדול בתקופת האמוראים והחשוב יהיה בבבל, אבל עדיין יהיה לנו מרכז בארץ ישראל עד סוף תקופת המורה ארץ ישראל, שמתרחש לנו לפני המורה בבל. ואז אנחנו לגמרי נעביר את הזרקור בסוף תקופת המורה בבל, ובתקופת הגאונים אנחנו נדבר על בבל. מאות שנים, אנחנו נזכיר את זה בשיעור הזה כי זה מאוד חשוב, ביתו של רב. מאות שנים המרכז היהודי יהיה בבבל. קורה משהו באיזושהי שנה, נדבר, 219, 222, 226, לא חשוב בדיוק השנה. איפשהו בתחילת המאה השלישית עובר לנו מרכז לבבל. זה לא שעוברים לנו אלפי, עשרות אלפי יהודים מארץ ישראל לבבל בפעם אחת. זה לא קורה. אבל יהודי בבל שכבר קיימים בבבל. כמה זמן? ממתי יש יהודים בבבל? מה זה? נכון, חורבן בית ראשון, יש לנו אולי טיפה קודם בקטנה, אבל בגדולה, בגדול, מחורבן הראשון, יש לנו המון יהודים בבבל, הם פתאום יהיו לנו המרכז. זה מה שיקרה עכשיו בשיעור הזה. היצירה היהודית תהיה של יהדות בבל. גם תהיה ירידה של חכמים מארץ ישראל לבבל, אבל גם לא. אנחנו גם נשים את הזרקור על יהודי בבבל. עכשיו, ככה זה עובד. לא יודע, אם אני אתחיל לדבר על יהודי ארצות הברית, זה מעניין כמה יהודים היו לפני המאה ה-19, לא יודע, 2000, כמה יהודים היו בסוף המאה ה-19, 4 מיליון. אני מבחינת השיעור הזה, אני מדבר על מתי מתחילה לי יצירה יהודית בארצות הברית. תקופת הראשונים יש שני מרכזים, באשכנז ובספרד. הגעת היהודים לאשכנז, זה שיעור אחר, לא נדבר עליו פה בכלל, בשיעור הזה, יום אחד. נתחיל, לא יודע, רבי גרשון מאור הגולה, תתחיל בקטנה, יצירה יהודית באשכנז, ומרש"י בגדול. תקופת הגאונים זה בבבל, בתקופת הראשונים זה יהיה באשכנז וספרד. האם יש, תקופת הגאונים נגמרת, כשנפטר, הגאון האחרון, רב הגאון, 1023. האם היהודים ב-1023 עובדים, עוברים מבבל ומחלקים אותם באוטובוסים לשני מרכזים, חצי לספרד וחצי לאשכנז? לא. אבל אנחנו מדברים על, על תקופת הגאונים, מרכז בבבל, תקופת ראשונים, שני מרכזים, עוד פעם אין לנו מרכז מפוצל. בסדר, תקופת הגאונים, אנחנו נעבוד פה עם מרכז, מרכז מפוצל, מרכז בבבל הולך ועולה, המרכז בארץ ישראל הולך ויורה.
יודעים משהו על התקופה בבבל לפני?
שאלה מצוינת. היה במוזיאון ארצות המקרא פעם יהדות בבל. זה היה בעיקר, בעיקר בחורבן, בגלות, ב-70 שנה, אבל גם אחר כך. ואתה יודע, זה הם היסטוריונים. הם הראו שטרות, כתובות של בעל ואישה, וגם כתובות מבתי כנסת. ארכיאולוגים שדברו על יהדות בבל בתקופה קדומה. מרתק ממש, אבל זה לא יצירה יהודית. זהו. האם היסטוריונים יודעים? התשובה היא קצת. אבל האם בחדר הזה אנחנו שמצאים פה באחד מהחדרים של הספרייה ובבית מדרש ובספרייה למטה יהיה דברים שהם כתבו? התשובה היא לא. פשוט תשובה שאפשר לסכם אותה במילה, במילה אחת. אם נדבר על יצירה בבית שני, רגע, אין הרבה. יש, לא יודע, בהתחלה נבואה, תקופה פרסית, חגי זכר המלאכי. אבל אחר כך, מה יש לנו בבית שני בספרייה? בבית מדרש כלום. מה זה?
מגילת תענית.
בבית מדרש, המגילת תענית, האם זה כבר ממש בית שני? לא, היא לא נערכה בבית שני, אבל אולי חלק נכתבה, זה הערה מעניינת. ומגילת תענית נמצאת בבית מדרש, במעלה גלבוע אולי כן, מה זה?
יש לנו של ורד,
ספר של ורד. במהדורה של ורד נועם בא בית מדרש, זה לא למטה? אתה אומר, זה גבולי, זה גבולי. כן, אבל אתה לא יודע, כל מיני ספר היבלים, סרח היחד, ספרים חיצוניים כאלה, וספרות מגילות מדבר כזה ומערה כזאת. אנחנו יכולים לגרד, אבל לא בארון הספרים הקלאסי. ביהודי בבל פשוט אין כלום. עד השנה שאותה אנחנו נגיד, ואז יהיה פריצה גדולה. המרכז שלנו יעבור לבבל. מהפכה. מהפכה שוב, אני בשיעור הזה. אשתי היא מומחית גדולה לארץ ישראל. כי מדעי ארץ ישראל. יש לה תואר באקדמיה, לא עלינו, והיא גם מורה דרך וגם מרכזת ארץ ישראל בתיכון בשדה אליהו. אז כאן דרכנו נפרדות. נגיד ככה, ביקרתי את הבן שלי בלוד בשבוע שעבר. אז ההיסטוריה של לוד, החלטנו לדבר על לפני מרד בר כוכבא, אחרי מרד בר כוכבא, בר כפרה, נכון? דיברנו על זה. מה קורה בלוד אחר כך, זאת אומרת, בביזנטים וממלוקים, אמרתי, טוב, עכשיו זה את. בא ביאס וזה, בא וכבש את לוד, אבל הוא לא כבש את לוד, אז הוא בנה ליד זה את רמלה. כבר לא, מבחינתי זה לא בחומר. כי בתקופה הזאת אני בבבל. היא ממשיכה בארץ ישראל, לא חשוב מה קורה. אפשר לחקור מה קורה בארץ ישראל. אבל אני עזבתי את הארץ לבבל כשנגמר הפויץ היהודית, ומבבל עברתי אחר כך, נשארו יהודים בבבל אחרי תקופת הגאונים, הם לא נעלמו, אבל אני עברתי לאשכנז וספרד. אתם מבינים, אני עובר עם היצירה, איפה נמצאים היהודים בתור יצירה יהודית. ואז קורית לנו עכשיו המהפכה. מה צריך לקרות מהפכה? מה גורם את המהפכה? שאלות קשות, אפשר לענות האלה. אלה דברים, א', צריך אנשים גדולים שיחוללו את המהפכה. ב', צריך אנשים שהמהפכה תוכל להתחולל עליהם, והם יהיו מוכנים לזה. וג', צריך שהתקופה תוכשר. אתה חשוב על ציונות. מה צריך לקרות? צריך שאנשים יחוללו את המהפכה. צריך שיהיה קל יעד, שיהיו ציונים שיבואו, וצריך שהתקופה, אם היום המהפכה הציונית, בדיוק 200 שנה, 200 שנה קודם, לא היה קורה כלום. זה צריך פה הרבה תנאים. והם מתרחשים לנו בתקופה הזאת, אנשים גדולים, היום נדבר על נדבר בסך הכל על שניים, כן, על הרב אל שמואל. אגבם נדבר על עוד כמה אנשים, היום נדבר על הרב בשבוע הבא אל שמואל, בעזרת השם. אז רב הוא מיוצא מהפכה, הזכרנו אותו. הזכרנו אותו לפני שבועיים. לפני שבועיים הזכרנו את רבי חייא. דור המעבר, עברנו בסך הכל שני שיעורים. השיעור הראשון היה לרבי חייא. רבי חייא עולה לארץ ישראל מבבל. בין היתר שני האחיינים שלו, ואחד משני האחיינים שלו זה רב, שהוא הנושא שלנו עכשיו. אז כמו שאנחנו רואים, רב, הזכרנו את הביתה של איך קראו לאנשים שעלו, ומי היה אבא שלהם, ושהוא בא מכפרי, לא חשוב, לא נחזור על זה. מספיק הקדשנו את זה. טוב, רב היה כינויו. איך קראו לו? קראו לו, אמרנו, שמו הפרטי האבא. אבא זה השם הנפוץ ביותר אצל אמוראי בבל. זה שם מאוד פופולרי. נגיע לשמואל, לא קראו לו אבא, קראו לו שמואל. אבל אביו של שמואל, שהוא מכונה בדרך כלל בבבלי, אבו עד שמואל, שמו הפרטי הוא אבא, שם אביו הוא גם אבא. וככה שמו המלא הוא אבא בר אבא. אבל יהיה לנו כמה וכמה מוראים, או שקוראו להם אבא, או ששם אביהם יהיה אבא, או שיהיה להם כינוי, ואנחנו נגיד, היה כינוי, כי שמם היה אבא, ושם אבא היה פופולרי, אז יש להם כינוי. אז רב גם שמו הוא אבא, שמו המלא זה רבי אבא בר אייב. אבל השם הזה לא תמצאו אותו הרבה. יש לנו איזשהו גמרא בחולין של דו-שיח בין רבי יוחנן לרב אסי. לא חשוב עכשיו בכלל, ומגיעים שם לרי סידרה, ויש שם מן רי סידרה בבבל. של רבי יוחנן את רבי אסי, אמר לי, אבא אריכה. כך הוא מכנה אותו, וזה את רב. וזה מאוד מרגיז. רבי יוחנן שואל את רבי אסי, רבי אסי עונה לו, אבא אריכה, ואת רבי יוחנן זה מאוד מרגיז. אמר לי, אבא אריכה קרית לי. דחירנה, וזה המקור של זקוקי דינו. דחירנה, אני זוכר, כדב ויתבינה, אחר יוזי משורן, שורות, אחורי דירב כמי דירבי, נזכרנו איזה פעם שישבו פעם בשורות, שככל שאתה תלמיד יותר קרוב, אתה יושב בשורה יותר קרובה, כן, יש קידום. זאת אומרת שאני ישבתי 17 שורות אחרי רב בשיר השורה. זאת אומרת, אני מראה עד כמה רב היה תלמיד בכיר ואני הייתי תלמיד זוטר. ופה אנחנו אומרים מקור חשוב שרבי יוחנן למד אצל רבי. אנחנו נזכיר את זה בעזרת השם כשנגיע לשיעור לרבי יוחנן. רבי יוחנן היה גדול אמוראי ארץ ישראל. אחד משם. בבבל אי אפשר להגיד את זה. בבבל יש לנו הרבה דורות ויש לנו אנשים חשובים בכל דור. ואין לנו אנשים חשובים מאוד מאוד בדור ראשון שיחוללו את המהפכה, אבל אין לנו בדור שלישי רביעי אנשים חשובים מאוד, ובדור שישי אין לנו אנשים חשובים מאוד. אי אפשר יהיה לדבר על גדול אמוראי בבל, כן? אין לנו ממש הרבה. אז רבי יוחנן, הוא אומר, אני זוכר שישבתי 17 שורות אחרי רב בשיעורו של רבי, ונפיקי זיקוקין דינור. זאת זיקוקי אש, לא הכוונה לזיקוקי דינור שלנו, פה לקרוא את השם. זיקוקי דינור מפומי דירב לפומי דירבי, מפומי דירבי לפומי דירב. הם מתווכחים, ואני זוכר ניצוצות של אש יוצאים מפי רבי לרב, רב המורה. ורבי המורה, ורבי התלמיד, ורבי אומר, והוא עונה לו, והוא עונה לו בחזרה, ולט אנא ידע מה אין אמרים. ואני רק הבנתי שיוצאים ניצוצות של אש, זקוקי דינור מפי כל אחד, אבל לא הבנתי מה הם אומרים. ואת אבא אריכה קרית לי, ואתה קורא לו אבא אריכה, אבל למה הוא קרא לו אבא אריכה בכל זאת? כי זה היה, אני לא יודע אני אשמוע, זה היה כינויו לפני שנקרא בשם רב, אבל כאילו, אחר מכן זה היה חבר'ה, קראו לו ככה. איך אתה, זה היה, עכשיו זה הפך להיות שם זלזול. מה הכוונה אבא עריכה?
אגבו.
אבא עריכה, אגב, היה ספר מאוד פופולרי, בתקופה של הדור שלפני, אתם בטח לא תכירו, בשם אבא ערך רגליים. אנחנו לא, תהיתים, אני תרגם מכיר את אבא עריכה, או שלא, כשהוא תרגם את ה... זה היתומה, כותבת מכתבים, היא לא זכה הרבה מאבא שלה, חוץ מזה שהוא היה ערך הגלי. אז זה היה אבא אריכה. אבא אריכה, קראו לו אבא, הוא היה גבוה. אתם תראו שמצטטים את זה שרב ארוך בדורו אהבה. אומרים, גם היה, יש נמרא עליו שהוא היה ארוך בדורו, וגם קראו לו אבא אריכה, אז מכאן שהוא היה גבוה. אני רוצה טיפה להסתייג, בגלל שהמקור הזה שאומר שרב ארוך בדורו... מה זה?
המקור הזה פשוט אנשים התנבחים.
כך, מה המקור הזה אומר? תסתכלו באלף שתיים. רבי, זאת אומרת, הממורכר זה רב ארוך בדרו עוול. רב יהודה, תלמידו, מגיע לכתפו. יפה, זה אומר שיהיה גבוה. אבל שימו לב מה אומר המקור הזה, אני רוצה טיפה להסתייג. רבי ארוך בדרו עוול, ורבי חייא מגיע לכתפו. זוכרים? רבי, רבי, עברנו עליו שני שיעורים. שיעור על רבי ושיעור על המשנה. ורבי חייא, תלמידו, שגם דוד, היה מגיע לכתפו. רבי חייא ארוך בדרו עוול, ורב מגיע לכתפו. רב ארוך בדרו עוול, ורב יהודה מגיע לכתפו. רב יהודה ארוך בדרו עוול. מה זה אומר? מה המקור הזה אומר? מה אמרת קודם?
או שהם ממש מתנמחים.
מה אתם אומרים? הדורות מתנמחים, הם לא מתנמחים. אלא התקטנו את הדורות. הדור הזה, א', יש פה שאלות הלכה. רב יהודה רבו היה רב. רב רבו היה רבי חייא. רבי חייא רבו היה רבי. א', יש פה... שושלת ההלכה, גם שושלת ההלכה מארץ ישראל לבבל. אבל גם התקטנות הדורות. היו ענקים, ענקים, וואי, איך רבי היה, היה ענק. אבל אני חושב שאין הכוונה במטרים, אלא בגדלות, בגדלות בתורה. זה תמיד תחושה כזאת. בהספדו של מורי ורבי הרב ליכטנשטיין זצ"ל, אז רב גיגי אמר, ש, 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 איך הרב ליכטנשטיין ביקה את הרב סולובייצ'יק. הוא אמר, אתם לא זכיתם ללמוד אצל גדולי הדור, ולא זכיתם ללמוד אצל הרב סולובייצ'יק. הרב גיגי אמר לו, אבל אנחנו עומדים על צליחה. זה מין תחושה כזאת. בוא נגיד מצד אחד, מי לנו ענקים? אני אומר, הרב סולובייצ'יק, הרב סולובייצ'יק, מי ענק מותו? והרב ליכטנשטיין שהספיד ואמר לו, אבל אנחנו עומדים אצל הרב ליכטנשטיין, והיום מי עלינו ענק מותו כמו הרב ליכטנשטיין? מצד אחד, זה תמיד תחושה של תלמידים, שהרבנים שלנו למדו אצל ענקים, והם למדו אצל ענקים עוד יותר גדולים. ואנחנו רק מלמדים, ואתם לומדים אצלי. נו, באמת, אני יכול להשוות אתכם לראשי הישיבה שלי. אז קטנו את הדורות. אבל זה רק תחושה, כי הדורות לא באמת קטנים. אני לא חושב שדורו של הרב סולובייצ'יק היה יותר קטן מהדור שלנו. לא יודע מה להגיד לכם. אולי נגיד ככה, זה לא לינאלי. אולי תלמידיו של הרב ליכטנשטיין הם קטנים בסופו של דבר במבט היסטורי מרבותיו. כי אולי הגדולים האחרים צומחים בבית מדרש אחר. אני לא יודע איך להסביר את זה, אני לא מחפש להסביר את זה. אני חושב שבאופן כללי זה לא נכון להגיד קטנות הדורות. זה אם הדורות היו קטנים לא היה נשאר כלום. וזה נורא ענה וצנוע מבחינתנו, אבל זה פשוט לא נכון. ויש ענקים... באנציקלופדיה לתנאים ולמוראים של הרב מרגליות, הוא מתחיל על הרב, איך ההשגחה שמה את גדולי ישראל שעולים מארץ לבבל בדורו של רבי, והיווצו את המשנה כמה זה נצרך, אבל איך ההשגחה שולחת בחזרה את רב לבבל בדיוק שצריך אותו. אפשר לדבר על ההשגחה שתומנת את האנשים הנכונים. אם היה קטנות הדורות, לא היה נשאר שום דבר מהיהדות במאות דורות שעברו. בסך הכל, יש, אני לא רוצה להתכחש, יש דורות גדולים יותר ויש דורות גדולים פחות. יש דורות שיש להם ענקים יותר ויש דורות שיש להם ענקים פחות. אבל בסך הכל, הגרף הוא לא הולך ויורד. לא של הדורות ולא של הגדולים. לא יודע, פעם דיברתי עם הזקרניק שאמר, הדורות קטנים ובין לנו כמו הרמב״ם והרשב״א וזה. אמרתי לו, הרב קוק, לא, הרב קוק, זה גדול הדורות פתאום צצנו, כן, בדור האחרונים, אם הדורות הולכים קטנים, זה כל אחד רבותיו שלו נראים לו יותר גדולים. זה מקור שבעיניי מדבר על ירידת הדורות. דיברנו על עוד מקור כזה עם רבן גמליאל, גדול מרבן שמואל. תעיינו בדף על רבן גמליאל, גם היה זה מקור של ירידת הדורות, כן.
אבל נראה לי זה סותר את העניין שאבא
עריך במקור
זה באמת אבא ארוך.
כן, כן.
כי אחרת
אמר
רבי יוחנן
להתעצבן,
אם זה אבא הגדול, אז כאילו...
לא, נכון, אבל האם באמת רב יהודה היה גבוה בדורו?
לא.
נכון, רב היה גבוה.
מדרש שם כזה על העניין של ארוך.
ואני חושב שגם בגלל שהמדרש הזה לא ממשיך לדורות אחר כך, הוא גם נאמר איפשהו בזמנו של רב יהודה. ובאמת רב יהודה היה כנראה מאוד גבוה. ורב היה גבוה ממנו. אז המשיכו את זה קצת. ורבי חייא, הדוד שלו, אולי גם היה מהגבוהים,
אז רצו להגיד לך, רבי עוד יותר גבוה, אין לנו מקורות. אם רב היה מאוד גבוה, רבי חייה גבוה ממנו ורבי גבוה ממנו, איך לא מצאנו אף מקור שרבי היה גבוה? אני רק חושב שרב באמת היה גבוה, ורבי היה עוד יותר גבוה ממנו, וזהו. אבל רצו פה להמשיך ולהגיד, אתה זוכר את הגבוהים של פעם, רבותיהם היו גבוהים מהם, והכוונה פה לעולם, לעולם רוחני. יאללה, ב' דיברנו. דיברנו, ואפילו הבאנו את מקור ב' אחד, אז אני חוזר עליו מהר, כי עד עכשיו אנחנו במקור, בדף הזה מלא וגדוש, כמה שיותר, רב מאוד מרתקות, גם סיפור חיים. תלמיד אצל רבו, מהו להרי ורוב חצרות, לא נחזור עכשיו בכלל, מה זה? תש, וצריך לאכול אצלו. דרב בי רבי חייה אמר, אין לנו צריכים להרב, שהרי אנו סמוכים על שולחנו של רבי חייה, ורבי חייה ברבי אמר, אין לנו צריכים להרב, שאנו סמוכים על שולחנו של רבי. זאת אומרת שרבי חייה לומד אצל רבי, בדור ואחיינו, רבי, רב, תלמיד מובק אצל רבי חייה, תלמיד מובק זה אומר, אוכל אצלו בשבת טוב. ותראו את הסיפור בבית שתיים. אמר רב חייה ברשי, אמר רב, הנותן לידיו האחרונה הוא מזומן לברכה. מימרה, אמירה, לא הסברנו מה זה מימרות, לא חשוב, אמירה בשם רב, מימרות קצת דומות לברייתות, המוראים מדברים, המוראים כשהם דנים, בניגוד לתנאים, המוראים כשהם דנים, הם דנים בארמית. אבל כשהם אומרים דברי הלכה, הם אומרים אותם בעברית. המוראים כשהם מדברים, הם מדברים מפוזר, ועם ראיות, ובשפה מליצית. כשהם אומרים דברי הלכה, הם בלשון קזואיסטית, מקרה ודין. צורה מתומצתת דומה מאוד לתנאים. מימרה היא דומה לברייתא, אלה שאמרו את המוראים. המוראים, הם אומרים, גמרא זה אמירה בארמית, תנאים הם שונים, כן, משנה ותנא, זה אותו דבר, גם ארמית ועברית, אבל בסך הכל דברי התנאים, דברי המוראים, מבחינה הזאת, המוראים יש לנו גם דברים שהם לא מימרות, אבל מימרות ככה אנחנו מכנים, את ברייתות המוריות כאלה, משניות של המוראים. אז מימרה של רב, הנותן לידיו תחילה באחרונה, מה זה תחילה באחרונה? הראשון שנוטל מים אחרונים, כן? מים אחרונים וסר. המים האלה שנוטלים בסוף האוכל, מי שנוטל ראשון מים אחרונים הוא זה שיזמן, הוא מזומן לברכה. סיפור, רב איך הרבי חייה, אבו יתווי קמי דרבי בסעודתה. אתם זוכרים שרבי חייה קבוע אוכל אצל רבי, רב קבוע אוכל אצל רבי חייה, אבל פעם רבי עושה את הסעודה ומזמין גם את התלמידים של התלמידים שלו, כן, את הצעירים. אמר לי רבי חייה לרב, קום מה שידי. לך תול ידיים. חזי דה ומרתת. ואותו דוד שלו, המורה שלו, רבי חייה, שהוא מפחד. למה הוא מפחד? הוא אומר, למה? אולי ראה שהידיים שלו מפחות, אולי רוצה שאני אגיד דבר תורה. מה אומר לי? תול ידיים. התחיל לפחד. דבר שהיה זה אמת הרבנים, כן? אמר לי רבי חייה, בר פח, פח, פחתי, ראינו שברבי חייה, קראינו את זה בשיעור, זה בן גדולים. ואנחנו לא בטוחים אם זה בן גדולים לעדוד אותו ולהגיד, אתה בן גדולים, כמה אתה שווה? או להגיד איך בן גדולים כמוך הוא מפחד, איך זה לכאן ולכאן. בר פחתי, עיין בברכת מזונה כאמר לך. הוא אומר לך, אתה זה שמזמן, שים לב, תחזור על המילים, כי אתה עכשיו זה שברך בכל, בפני כל הסועדים. הוא אומר לך ליטול ידיים, והוא התכוון, תיטול ידיים, כי אתה נוטל ידיים ראשון של ברכת מים אחרונים, זה אומר שאתה מזמן. עכשיו תראו איזה יופי, בסיפור. מי יודע את ההלכה הזאת בסיפור ומי לא יודע אותה? מי יודע את ההלכה שנוטל ידיים אחרונים ראשון או מזמן? מי יודע? רבי ודאי יודע, רבי אומר את זה לרב, ורבי חייה מסביר לו, זאת אומרת רבי יודע, רבי חייה יודע, רב לא יודע. מי אומר את הממרה הזאת? רב, איך רב יודע את הממרה? נכון, למדת אותו בסיפור. ואני אתן לכם כלל, הוא לא תמיד נכון, אבל זה כלל אצבע, קצום תוך מוכרש ונכון. יש המון פעמים הלכה, ואחרי הלכה יש סיפור שמסביר לנו את ההלכה. האינסטינקט זה, בגלל שההלכה כתובה קודם, אנחנו יודעים את ההלכה, ואז קוראים את הסיפור, ומנסים להבין את הסיפור לפי ההלכה. אבל הכלל הוא כלל של שתי מילים, כמו שכללים אוהבים להיות. מעשה קודם. אולי נגיד אותו באריכות, הלכה ומעשה, מעשה קודם. תמיד זה ככה. משנה ראשונה בש"ס. רבן גמליאל אומר עד שיעלה מעמוד השחר. מעשה ואת הדדדדדדדד, אמר להם רב גמליאל עד שיעלה עמוד השחר. מאיפה המשנה יודעת שרבן גמליאל אומר עד שיעלה עמוד השחר? מהמעשה. אני לא אומר את זה בוודאות על המשנה הזאת. באופן כללי, יש הרבה פעמים בגמרא, במשנאות זה נדיר, בגמרא זה הרבה. יש לנו הלכה, המורה שפוסק הלכה, אבל אחר כך סיפור. בדרך כלל הסיפור נגזר מהלכה, ואני מדבר על, על שאנחנו אומרים את זה, לפעמים זה כתוב, לפעמים כתוב, והד הרב לא בפירוש יתמר, אלא מכלל היתמר. מתי זה יהיה כתוב? אנחנו רוצים לחלוק על זה. הוא לא באמת אמר את זה. מישהו למד זה מהסיפור והוא לא למד כראוי. אבל אם הוא כן למד כראוי, אז אף אחד לא יגיד לנו את המשפט. אז שימו לב, הנה הסיפור, רב על אמר, ומאז אמר רב. ואז אפילו אמר רב חייא בר אשי, אמר רב. מישהו מצטט את זה בשם רב, אנחנו יודעים איך הגיע הציטוט הזה, כי רב שמע את זה. מהסיפור היפה. גמרא בגיטין, לא ניכנס לגמרא המעניינת, אבל הערה שאומר שאמר, אמר רב, אנא אבא במניינה דבי רבי. הייתי פעם בבית דין ומנו את האצבעות בבית הדין של רבי, מנו אותי. ואין לו רק שמנו אותי, ומיני ידידי מנו ברישה, והתחילו לספור בי. מה זה אומר? שמתחילים לספור בקטן. זה הדיון שם. מתחילים מהקטן או מתחילים מהגדול? מה הכלל? כמעט. תלוי אם זה דיני ממונות או דיני נפשות. דיני ממונות מתחילים בגדול, ודיני נפשות מתחילים בקטן. ואז ידונו אם זה באמת היה דיני, אולי הוא היה יוצא דופן. זה הנושא שם. אבל זה הערה מאוד מעניינת של רב, שהוא מאיר על זה שהוא יושב אצל רבי במניינה. במניינה, וואי, תחשבו לשב במניינה דבי רבי. מי זוכה? אז רבי זכה לזה, ויש פה כמה ראיות שרב זכה לזה, יש פה כמה ראיות שרב זכה לזה, למרות שרב היה צעיר, היינו ברבי יוחנן. הוא אמר, אני ישבתי מאחורי, והם התווכחו רבי ורב. אבל זה לא קרה הרבה, כי רב הוא בגדול לא תלמוד של רבי, אלא תלמיד של תלמיד של רבי, תלמיד של רבי חייא. שלמד אצל רבי, אבל גם זכה לשבת במניינה דבי רבי. יפה. אז רב יושב בארץ ישראל ולומד הרבה תורה אצל רבי חייא וקצת תורה אצל רבי ויורד לבבל. תיה ונחית רבה ברחנה לבבל. אמר לי רבי חייא לרבי. רבה ברחנה היה אחיין השני. אמרנו שהיה שני אחיינים, אנחנו לא מספיק לדבר אליו. רבי חייא אומר לרבי, בן אחי יורד לבבל. יורה? האם מותר לו להורות הלכה בבבל? הוא עושה בית מדרש, יוצא דרך עצמאית. יקים בית דין שלו, יורה? יורה? יכול להורות הלכה. ידין? יכול להקים בית דין? ידין. יתיר בחורות? לא ניכנס עכשיו מה זה להתיר בחורות. צריך גם להיות בקי בחורות. וגם צריך להיות פרקטי. וגם יכול להיות שזה הסוג של בתשלום. לא משנה. יתיר בחורות, יראה בבחור שיש בו מום. כדי לומר הבכור בזמנם יראה עד שיסתאב, ואז צריך שיפול באומום, אז אם הוא מכיר במומים של בכורות, יתיר בכורות יתיר. יפה מאוד. כי הוה נחית רב לבבל, אמר לרבי חייא לרבי, בן אחותי השני יורד לבבל. יורה? יורה. ידין? ידין. יתיר בכורות? אל יתיר. עכשיו מדברת הגמרא, למה הוא לא יתיר בכורות? לא ניכנס, יש כל מיני. יש טענה שכזה, אחת הטענות שלנו, שכזה מומחה, שהוא ידע להתיר מומים קטנים, ואז ייפול מזה איזה תקלה, שאנשים יבואו להקל במומים קטנים, ולא ידעו שרק רב ומומחה הגדול יכול להתיר אותם. זו שאלה גדולה על רב של כוח דהתרה וכוח דהיסורה. דווקא רב היה מחמיר, אבל אי אפשר להתפרס. איזה ביטוי לקחנו מהסיפור הזה? הביטוי הקודם כבר היה לנו היום זקוקי דינור. איזה ביטוי מהסיפור הזה? יורה יורה. אני תוהה עם היהודים בכל הדורות, ככה קראו את זה. יכול להיות שאמרו, בן אחי יורה דבבל, יורה יורה, ידין ידין, אולי קראו את זה ככה. היום, ההסמכה להוראה שלנו נקראת יורה יורה, בלי סימן שאלה. מפה זה לקוח, וההסמכה לדיינות שלנו נקראת ידין ידין. נשאר לנו כזה כפילות יפה. אבל במקום, זה רבי חייא שואל את רבי על רב. יורה? הוא עונה לו יורה. ידין? הוא עונה לו ידין. אמרתי, זה מאוד יפה. אולי אפשר לעשות עוד קורס של התרת בכורות, ולקרוא על פי זה יתיר בכורות על יתיר. אז זה שם טיפה פחות קליט. אבל הסיפור הזה ממשיך, והשאלה איפה בדיוק הוא קורה. רב, מניתי רבי להתיר נדרים ולראות כתמים מן דדמה, כתמים של דם. בא גבי ברי, מורה בכורות, בנו של רבי רצה רב רצה מבנו של רבי יתר לראות בכורות. אמר לו, איני מוסיף לך על מה שנתן לך אבא. והשאלה מתי הוא רצה את זה? ויש על זה כמה שאלות, אני רוצה לקרוא מה שכותב זאב יאבץ. תולדות ישראל, ספר חשוב מאוד ולא נגמר. בראשית תקופת חוכמת ישראל נכתב, המון 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 קרחים. השאלה מה היום עדיין, מצד אחד זה מאוד יסודי, ומצד שני המון דברים חולקים על זה היום. כותב שם ככה, כל אלה הוא מאוד ראיות מאוששות, יחיה הרי הלוי, לא חשוב עכשיו מזה, נראות שגם זה חשוב, כי הרבה רב לשבת ולפעול בארץ ישראל אחרי מות רבינו הקדוש. אני לא מסכים עם זה. אני כן רוצה לקבל את הטענה הפשוטה שרב יורד לבבל בחיי רבי. וכמו שיהיה כתוב עוד מעט נראה באיגרת כפי גאון, אין לזה הרבה ראיות. מה כן? הוא חוזר לבקר. הוא חוזר לבקר. הוא עדיין צץ בבבל כמה פעמים. וכמו למשל המפגש שלו עם בנו של רבי, כנראה רבי שמעון בן רבי, זה פשוט הוא חוזר, באחד הביקורים שלו הוא נמצא עם כמו שרבי, והוא אומר לו, אבא שלך לא נתן לי למנות לראות בכורות. ועכשיו שאני כבר חושב שמה ענק מגדולי המורי בבל, בוא תשלים את המפעל שאבא שלך לא איתי, זה בהחלט יכול להיות שהוא חוזר לבקר. וגם המקור הבא שראינו אותו בשיעור על רבי חייא, רב ברכו עד רבי חייא וברכותי, לא, הזכר במשפט אחד איך זה יכול להיות, כי סליק לאתן אמר לי, אייבו קיים, אמר לי אמא קיימת, אייבו זה אביו, אמר לי אמא קיימת, אמר לו אייבו קיים, אמר לשמעלי, רבי חייא, חלוצי מנהלי והולך כלי אחר לבית המרחץ, לא נחזור לסיפור הזה, אני מקווה שאתם זוכרים אותו, תשמע מן התלת כמובן, אבל מתי זה קורה? אפשר פשוט להגיד שזה קורה, באחד מהביקורים שרב אחרי שיורד לבבל, הוא מבקר בארץ ישראל כמה פעמים, ואנחנו יודעים שהקרב הזה היה רחם, למרות שזה רחוק והדרכים מסוכנות, יהודים נוסעים הלוך וחוזור מארץ ישראל לבבל. אמרנו רב יורד לבבל, זה אירוע שלפי המסורת הגאונים משנה את העולם. הגאונים הם ממשיכי המסורת הזאת. ולהם יש אמור מחולל, רב שרי הגאון באיגרת שלו, כשנדבר על הגאונים, נדבר על האיגרת החשובה הזאת, ויכול להיות שמה שמניע אותה זה מאבק בין הישיבות, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. ביומי דרבי, זאת אומרת בחיי רבי, נחת רב לבבל, מה שראינו עכשיו שזה ויארץ כופתם, שזה לא קרה, מבחינתנו זה כן קרה, למרות שאפשר להתווכח. ביומי דרבי, נחת רב לבבל, הוא ישנת תף קוף למד שנה למלכות יוון דרגלילן בי, הזכרנו את זה, נכון? של מלכות שטרות, המניין לשטרות. שזה תרגם לכם, זה 219. הווי מקרי רי סדרה בבבל רי שדה רבנן. כאמר לרבי יוחנן לאיסי בניני, מן רי סדרה בבבל, אמר לי, אבא עריכה. אבא עריכה, אמרנו עכשיו, רב, הוא רי סדרה בבבל, הוא המחולל המהפכה בבבל, ככה יגיד אחר כך רב שרי הגאון. ובשנת תף קוף למד למלכות יוון, מה זה מראה? שזה היה חשוב להם. אין שם הרבה תאריכים באיגרת רב שרי הגאון. הוא אומר את התאריך מתי רב יורד לבבל. למה זה חשוב? כי אז מתחילה תקופה המוראי בבל לפי רב שרי הגאון. ואבו בבבל שני בתי דינים גדולים בתקופה הזאת. אחד בנהר דעה שהיה כבר, ואחד בסורה דקה וירב. ואינו דמר שמואל, לא כתוב עם פוסבול, אילה בבית דינה לסורה או בבית דינה דנהר דעה. יפה מאוד, נדבר על נהר דעה של, בשיעור על שמואל. בינתיים נגיד לכם ככה, רב יורד לבבל גרעין תורני, הוא יורד להורות תורה, יורה ידין ידין, כן? שזה נקרא במהלך הדרות. ואז יורד לנהר דעה. ומה מוצא בנהר דעה? ישיבה, נכון? שמואל, עבוד השמואל. מגיע לנהר דעה ויש שם ישיבה שכבר היה קיימת, כמו שכותב רב שרי הגאון. קראים את זה שבאים ובאים לזה עיירת, לשנות את העולם, להקים שם ישיבה, ומה מוצאים שם? ישיבה. זה מה שקורה לרב. יורד לנהר דעה, עירו של שמואל. דבר עליו בעזרת השם שבוע הבא. רב בהתחלה נפגש עם שמואל בנהר דעה, נדאר לנו במפגש הזה, בשיעור על שמואל. ולכן אולי צריך טיפה לעכב את המהפכה, עד שרב ירד ל... רב בשני שלבים, יורד לנהרדה, ומנהרדה עובר לסורה. זה קורה בערך 2-2, אנחנו לא יודעים מה. האם יכול להיות 219? לחוקרים זה נראה מוקדם מדי, והם דוחים את זה בכמה שנים. אני זוכר שפעם למדתי 2-2-2, זה תאריך טוב. למה זה תאריך טוב? אפשר לזכור אותו. תחילת תקופה היוונית, נורא חשוב. מתי אלכסנדר מוקדון כובש את ארץ ישראל?
3-3-3,
רק לא נזכר, מינוס, נכון. מה טוב בתאריך הזה? שכאלה לזכור אותו. אז אם זה באמת 2-2-2, כמה שנים קודם, כמה שנים אחר כך, לא משנה, מי שזוכר 2-2-2, שרב שזוכר, אני לא רוצה להעיר. שבת שנת 2-2-6 מתחילה באימפריה הפרסית, בבבל שולטת אז האימפריה הפרסית, דיברנו על זה שיוון כובשת חלקים גדולים מהאימפריה הפרסית, כולל את ארץ ישראל, אבל האימפריה הפרסית תמשיך. מי מייסד האימפריה הפרסית? זה חשוב? כורש, זה מאוד חשוב, היא תחילת שיבת ציון. אבל בתוך האימפריה הפרסית יהיו שושלות שונות, שושלת אחרת תתחיל ב-226, השושלת הססנית. עד מתי נמשכת האימפריה הססנית? תלו את משואל, אם אתם שואלים מסתורן רגיל, תשאלו אותי למשל, אז אני אגיד עד הכיבוש המוסלמי. אם אתם שואלים היום את מישהו מאיראן, מה יגיד לכם?
עד היום.
הם מבחינתם ההמשך, הם לא מכירים בכיבוש המוסלמי, נכון? מה השפה שלהם? אתם יודעים? שהיא לא ערבית. כיבוש הערבי פשוט לפי השפות. פשוט לפי השפות. מה ידברו חלק מהכיבוש הערבי בארץ ישראל? ערבית. בפרס היום לא מדבר ערבית.
אפילו לא
לשפה שם. נכון מאוד, נכון מאוד. זה המאבק הגדול. נכון. האיראנים או הארים, בואו נקרא. פשוט מוויקיפדיה, סתם. האימפריה הססנית, 226 עד 651. יפה, מה קורה 651? כיבוש המוסלמי. נדבר על כיבוש המוסלמי, נגיע לתקופת הגאונים. הייתה האימפריה הפרסית, הקדם האסלאמית האחרונה. הססנים כבשו את השטח מהשושלת, לא חשוב. כעבור 400 שנה כבשו את השטח על ידי האימפריה המוסלמית. הססנים קיימו עצמו מדינת האיראנים או האריאנים, שזה אגב הארים גם, זה בא מאותה מילה, לא חשוב. דת האימפריה הייתה זרטוסטראית, נורא חשוב. למה היא נורא חשוב? בגלל היחד שלהם לעבודה זרה, לאש של ה... נדבר על זה פעם, לא... הדת הזאת היא דת דואלית. שני אלים, אל טוב אל רע, נדבר על זה בהמשך. תקופת הססנים היא אחת מהחשובות בהיסטוריה של איראן. במהלכה התפתחה התרבות הפרסית, והיא הייתה האימפריה הפרסית הגדולה האחרונה לפני הכיבוש המוסלמי. הייתה לה השפעה הן על התרבות הרומית ועל התרבות מזרח אסיה בתקופה זו. נורא חשוב. מה חשוב לי לשיעור הזה? מבחינתי, מתי מתחילה התקופה הבאה שהיא תקופת הגאונים? מתי תתחיל? נכון. ולפי זה, מהי התקופה, תקופת המורי בבל? שש, שתיים, שתיים, שש, עד שש, חמש, אחד. וזה תמיד קורה, זה מדהים. ידברו איתכם על אנחנו נדבר איתכם, על הראשוני אשכנז ועל האימפריה הרומית הקדושה, ונראה עוד פעם תאריכים זהים, זה פשוט לא יאמן, זה מויפה. אף אחד בעולם הישיבות בכלל לא יודע על מה קורה באימפריות של החילונים. והיסטוריון שיושב ונדבר על התרבות היהודים ותרבות הססנית, לא יודע אם אני יודע מה קורה במורי בבל. אבל הזהות היא נורא נורא גדולה. בסדר? קורה משהו בבבל. קורה משהו מרעיד את העולם אצל הגויים ואצל היהודים בו זמנית. והחפיפה תהיה תמיד ביחד. והאימפריה הססנית שהיא... התרבות הפרסית היא בעצם, מה הדת של התרבות הפרסית? הזרטוסטראית. אם אפילו יהיה להם שלחה לאחור וידברו מי כורש, זה לא. זה התרבות הססנית, התרבות ה... זה צריך להגיד, אני חושב, הססנית. התרבות הססנית היא בתקופת המורי בבל. היא מתחילה בהתחלה ונגמרת בסוף. בסדר? זה חפיפה מוזרה ומפתיעה. בסדר, וחייבים חייבים להעיר על זה שאנחנו מדברים על תקופת אמוראי בבל.
אין לך הסבר לזה, כאילו אתה אומר...
אני פה יושב בכובע ההיסטוריון ולא הרב, היסטוריון מתאר תופעות.
לא הסבר יושבים יהיה משהו.
ודאי שיהיה בזה הסבר, אין ספק. יושבים יהודים וגויים בבבל, שכונסים כל זה, פרס, איראן, בבל, ולא עושים כלום. פתאום הגוי מתחיל אצלם תרבות והיהודי מתחיל אצלם תרבות. זה חייב להיות, זה יבוא, יבוא תמיד ביחד.
ממש לא הייתה תרבות לפני...
הייתה תרבות, היום אתה יודע, חס ושלום נגיד, לא הייתה תרבות. אבל אני בשבטי כלא פוליטיקלי קורקט, הייתה תרבות נמוכה. להיות פוליטיקלי קורקט, לא הייתה תרבות שנשארה עד היום. כשהם ידברו ממך על התרבות הגדולה, הארים, הם ידברו על האימפריה הססנית. רב בא ויורד לסור. שתיים משהו. עד מתי יחזיק בית רב התרבות היהודית בסור? הישיבה של רב בסור. כמה זמן היא תחזיק מעמד?
700.
משהו כזה. כמה זמן היו שני בתי המקדש ביחד? איפה אנחנו מוצאים? באותו מבנה פיזי ברצף, למעלה מ-700 שנה, יושבים יהודים, מתפללים ולומדים תורה, באותה מסורת, ואומרים, אנחנו תלמידי, אנחנו בית מדרשו של רב. מה שאמר קודם זה רב שיר הגאון, לא הזכרנו את זה, הוא אומר, היו אז שני ישיבות, סורה ונהרדעא. כי היום יש, מה? סורה ופומפדיטה. הוא אומר, דו לכם, היה, הוא בא לנהרדעא, נהרדעא היה תפוס, אז הוא הקים ישיבה בסורה, אחר כך נהרדעא הם עברו לפומפדיטה. זה מה שהוא רומז בדבריו השריר הגאון. אני אדבר על זה עוד מעט, אבל בצוהר הספרות הגאונים, הוא היה ספר של ברודי מאוד חשוב על הגאונים, אנחנו רואים גאונים. בית הכנסת המכונה בית רבנו שבבבל, שנוסד לפי המסורת בידי רב, מייסד ישיבת סורה, וגאוני סורה מרבים להסתבר בתשיותיהם, מנהג התפילה של בית הכנסת זה. הם הגידו, המנהגים שלנו הם מאז ומעולם. מה זה מאז ומעולם? זה לא מעזרה ובית, למרות שגם זה יגידו כל מיני, מגלות צדקיה, זה אתם יודעים, אגדות תמיד יש. אבל נגידו, רב ירד לפה, רב, ואמר לפי המסורת, כולם לא בבית אחר בסורה. ישבתי פעם עם הרב של פראג, ואמר לי על הבית כנסת של המערב מפראג, אבל תשמע, זה לא מהיי, וגם לא אמר לפני 200 שנה, אני לא יכול להבטיח למה היה פה. אז זה לא משנה, כי יש את המקום של המערב מפראג, שלא יושבים. אז אני לא בטוח שיושב על הכיסא הזה. נו, אז זה לא משנה, אבל יושב בשכונה הזאת, אז אני לא, הקירות פחות מעניינים. אבל הם אמרו על הקירות. בית רבנו שבבבל. מכירים אגב את המושג? לא, אתם לא חבדניקים. הבבל הפך להיות שם של הגלות. ובית רבנו שבבבל זכו, אני אגיד בעדינות, בתים נוספים, נשים נדבר על זה אחר כך, אבל בית רבנו שבבבל, מאות 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 שנים, אבל עוד מעט, היא עוד דברים. אפשטיין כותב על המשנה שמביא רב, רב לא סתם יורד לבבל, ולא סתם הולך לסורה, אלא מביא איתו ספר, את המשנה. על המשנה הזאת אומר אפשטיין, את המשנה, משנה מוגעת על ידי רבי, קיבל רב, וואו. תשמעו, אנחנו נפצל לשני שיעורים. אנחנו מפצל את זה שני שיעורים. אני לא, לא, אני מסתכל על הדף ולא עומד לי ליבי. נעבור לשעון החול ולא לשעון היד. 44. 44 רבע שעה יש לנו. שיעור, כל שיעור שאנחנו חותכים, אז אנחנו שעון מישהו אחר, אבל איך אפשר? יאללה, בואו נרוץ ונראה כמה נספיק ברבע שעה, אז... ואז נחליט. אין לי את המשנה, משנה מוגעת על ידי רבי, מוגעת במרכאות, השאלה אם זה היה ספר או לא ספר, לדעת איפה שאתם ספר, לא חשוב, או זה היה בעל פה, קיבל רב מן התנה של רבי. התנה במובן הזה, החויזר, השונה המשניות, רבי יצחק בר אבדימי. משנה הזו הביא רב לבבל ושנאה לתלמידיו. ויש לנו עם הכחל, לא הבאתי פה בדף אני חושב, עם הכחל שרב... יש שם איזה רב שאוסר את הכחל זה העתין, שיש שם בשר וחלב. ואז יש שם מי אמר לרב שכך אסור, או איזה משפט על כך שהוא אמר, ואז יש רב יצחק אחר עבדים שאומר, אני לא אמרתי את זה. לא אני. אז זה הכוונה, לא אני, הכוונה זה לא במשנה. זה לא במשנה. אז רב בא עם משנה. משנה מוגעת, עם משנת רבי. לפי רבים, כולל אפשטיין, הוא בא איתה בכתב. באמת אפשר להתפקח, עד היום המחלוקת הזאת. ספרי, משנת ארץ ישראל, אומר אחד משנה שזה בכתב. שזה הרבה ויכוח, הוא אומר אחרת, היה הרבה פיצולים יותר בנוסח. משנת רב, רב מביא איתו ספר, משנה כתוב עם חותמת של רבי. ומקים ישיבה בסורה. תראו מה כותב על ישיבה בסורה. כותב שוב על הגאונים, על הגאונים, בספרות הגאונים חותכים הרבה את ישיבת סורה, כמו ישיבת מופדיטה. עוד לפני ימי אביי ורבא, היו תלמידי מופדיטה ידועים, כמובן, דייסים בימי אביי ורבא, תלמידי מופדיטה ידועים לחריפים גדולים, מכניסים פיל בנקב מחט. מה זה אומר להכניס פיל בנקב מחט? כן? אז הפיל הזה זה הפיל פול, נכון? זה היה בפומפדיטה. רב יהודה מייסד הישיבה בפומפדיטה, כן, שרב יהודה נדבר עליו, היה גם תלמיד של רב וגם תלמיד של שמואל, נדבר עליו, הוא מלא מקומו אחרי רב אבא רחמני שהיו ידועים בזמנם לחריפים ועוקררים, השליטו בדרך הפלפול והחריפות, והנהיגו בדרך זו לתלמידיהם. לעומת זאת, תפסה בסורה הבקיאות מקום בראש. בני סורה היו יודעים לבקיאים במשנה ודייקנים במקרא. זאת אומרת, בקיאות, יודעים, יודעים טקסט. הם הלכו בעקבות מורם הגדול רב, מייסד הישיבה, ותלמידו החשוב ביותר, רב הונא, שממלא את מקומו. וממי רב למד את סוד הבקיאות? השינון. רבי. רבי. חייא, גדול תלמידי רבי, דודו. מרבי, הם מביאים מארץ ישראל את התנאים המשננים. וזה אולי סוג של התנגשות בין רב לשורה, אנחנו לא בטוחים לגמרי, וודאי בין סורה לפומפדיטה. כי אם הרב עובדיה כותב על הפלפול, אפשר לראות בזה קצת, לא יודע, בפומפדיטה את חברון ובסורה את ישיבת פורת יוסף, או משהו כזה. ישיבת עיון מול בקיאות, סור רב אומר, אנחנו תפקידנו לשנן את דברי רבותינו. וגם להבין את דברי רבותינו. אני לא רוצה להוריד אתם רוצים לראות שינון אמיתי מהו, תראו הרב עובדיה יוסף. לא להעתיק, רבי יוסף קארו, כן? לא להעתיק, אלא להבין. זאת אומרת, יש שם הרבה מאוד עומק, אבל עומק מסוג אחר. אגב, בדבר הזה בכל הדורות אתם יכולים להעמיד, כן? כמובן בתקופת הראשונים, מה מול מה? אשכנז מול ספרד. בסדר, אז בואו נדבר עכשיו על סורה, על רב. מה תפקידנו בבית מדרש? לשנן. אני מחלק את זה לשניים. אחד, להבין את דברי רבותינו, ושתיים, להעביר אותם לתלמידינו, כדי שהם גם יעבירו אותם לתלמידיהם הלאה. בסדר? אני אומר רב, אני יכול להגיד גם ריף. ממש. בסדר? ודאי שלא פומפדיטה. מה קורה בפומפדיטה? מה יהיה בישיבות בעלי התוספות? המטרה תהיה אחרת. אבל לא עכשיו. עכשיו אנחנו לא פטורים מהדיון. בכתובות, מה היה בישיבת צורה? כי היה במפטר הרבנן בי רב, הוו פאי שיותר, אלפא ומאתיים רבנן, יותר מאלף ומאתיים תלמידים.
וואו.
מבי רב הונא, תלמידו, גדול תלמידיו, ראש הישיבה אחר, זה הבדל בין ארץ ישראל לבבל. מי הראש הישיבה אחרי רבי? אין דבר כזה, מי הראש הישיבה לפני רבי? אין חיה כזאת. מה זה רבי? בית מדרשו של רבי. הוא מייסד בית המדרש והוא בית המדרש שלו. זו שיטה אחרת. זה בית מדרש של בן אדם. אבל רב מקים ישיבה בסורה, זו ישיבה שמאות שנים קיימת. למעלה 700 שנה תעמוד הישיבה הזאת. אז אחריו עומד רב הונא, נדבר על רב הונא, נדבר על רבי בעזרת השם. יותר מ-800 תלמידים. אז מפה רואים מצד אחד ישיבות ענקיות, מצד שני, ירידת הדורות. כן, כי אומרים היום, אתה מסתכל, אתה רואה פה 60 תלמידים ביום טוב, היה פה 1,200 תלמידים. אני לא יודע אם מספרים האלה. בסדר, המקור זין שזה פשוט סוף זין, אני בטח לא נספיק, אבל לא היה לי מקום בסוף הדף. על בבל היובו והשמיים, הזכרנו קצת. בהי אחד, העיקר פה זה בבל איכה, אבל הנושא זה בואו נראה אי אפשר בלי. תנא רשבי, רשבי אומר, בואו ראה כמה חביבים ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, שכל כשגלו שכינה עמהם, גלו מצרים שכינה עמהם. כן, זה פסוק מפורש. והנה אנוכי ירד ממך מצרים ואנוכי ילך גם מעלו. גלו לבבל שכינה עמהם, שנאמר למנחם שלחתי בבלה. כשבני ישראל גולים, אומר רשבי, הקדוש ברוך הוא גולה איתם. גלו לבבל, גלה הקדוש ברוך הוא איתם. איפה בבבל? בבל איך? איפה הקדוש ברוך הוא נמצא בבבל? אז יש פסוק ביחזקאל, ואין לנו נקדש מעט בארצות אשר באו שמה, דרשו את זה, אמר רבי יצחק, אלו בתי כנסיות ואתם נדושת בבל. איפה נמצא הקדוש ברוך הוא בבבל? הרי אין בית נקדש, איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? בתי כנסיות ואתם נדרשות. איזה אמירה מרחיקת לכת. רבי אלעזר אמר, זה בית רבינו שבבבל. מה זה בית רבנו? אצל רב. ואז מה יוצא פה רשבי? אם אמרו את זה לרשבי, היה מורה צערותיו. מה זה אומר? שגלו לבבל, גלתה השכינה עמהם, עד מתי? מה רשבי התכוון? גלו לבבל שכינה עמהם, רשבי, מה רשבי התכוון? 70 שנה היה הקדוש ברוך הוא בבבל, אחר כך בנו עוד בית המקדש. מה אומרים לו המורי בבל? השכינה אצלנו, גלתה השכינה לבבל. בית רבנו שבבבל, מיום חורבן הבית, הקדוש ברוך הוא לא בירושלים. איפה הוא? בבית רבנו שבבבל. מי יכול להגיד את זה? יהודי מסורה. ואני אומר לכם, חבדים משתמשים עד היום, בעניין הזה על ה-770, אני לא בטוח מי יותר חשב ששכינה אצלו. רבי זרע, וואו, על זה נדבר, כשנדבר על הרב, או כשנדבר על רב יהודה נדבר על זה. רבי זרע, הווה כמשתמט מדי רב יהודה, דבאי למסק לארץ ישראל. כמו סיפורי בציונות שם, שאתה לא מגלה לו רב של הישיבה, שאתה עומד לעלות לארץ. ואמר רב יהודה, כל העולם מבבל לארץ ישראל עובר בעשה, כל העולם מבבל לארץ ישראל עובר בעשה, שנאמר, בבל היובו ושם היו. לא הצלחתי, הבאתי את הפסוק, על מה הפסוק אומר את זה? בבל היו שם יהיו רדים פוקדי אותם. על כלי בית המקדש. ועל מי אומר את זה רב יהודה? על היהודים. הוא אומר, מה יש לך לחפש בארץ ישראל? בית בבנו שבבבל, אני לא מתורה אצל רב. אתה הולך לבבל? התורה נמצאת פה. אומר רב יהודה לתלמידו רבי זרע. מאשים אליעזר בן יהודה את רב בדבר מאוד מעניין. בואו תראו. רב לא היה עלול ביותר לקנה קינת הלשון של ארץ ישראל נגד הלשון הבבלית, והתיר את הרצועה. איזה עברית, יפה. ולא בלבד שכמעט כל שיחותיו בביתו על שולחנו, עם בני ביתו, עם בלשון בבבלית, אלא גם משא ומתן בהלכה. אנו שומעים בארמית. רב היה גדול הרגש כמו שהיה גדול השכל, רוח שירה אמיתית הייתה מפעמת בקרבו, ושלט במניצה העברית בכל תוקף ועוז. ואף על פי כן לא עמד בניסיון של טבע אנושי, ושערי בית מדרשו נפתחו לרווחה ללשון הארמית. וביות שאחרי מותו של רבי, הלך הציבור היהודי בארץ ישראל הלוך ודל, והציבור היהודי בבבל הלך הלוך וגדל בכמות ואיכות, הלכה מעטה גם הלשון הארמית הלוך וגבור גם בארץ ישראל, ולא בלבד בשוק, אלא גם בבית המדרש. מדור לדור, יותר ויותר אנו שומעים את כל הלשון הארמית, מתרטר גם בתוך כותלי בית המדרש. מי אשם בזה שיהודים מפסיקים לדבר ארמית? רב. רב לא גרם לזה, אבל רב יכל לעצור את זה. רב, אתה דובר עברית. אתה מגיע מארץ ישראל לבבל. איזה שפה היהודים מדברים בבבל? ארמית. איזה שפה היהודים מדברים בבית מדרש בארץ ישראל? עברית. ואתה רב יורד לבבל. אני מצפה ממך הרב שעם כל המהפכות שאתה עושה, חלק מהמהפכה, תדבר בבית המדרש באותה שפה שדיברת בבית המדרש עם רבי חייא. באותו שפה שדיברת בבית המדרש עם רבי, רבותיך, דבר בבית מדרש עם תמידיך, עם רבונה, עם רבי יהודה, עם רב יהודה. לא. איזה שפה אתה מדבר בבית המדרש? לא עמדת בניסיון. אני לומד עכשיו
סמינר בנושא עגונות עם רבנים, אנחנו 12 רבנים, 10 מארצות הברית. מארץ הרב יוסי סלוטניק ואני. מה שפת הדיבור?
אנגלית.
אנגלית? למה? מה זה? כי הם הרוב, אבל הם לא מדבר, אני היה הרב ביגמן, אז מגוחך, דיברתי אותו בעברית. הוא העביר שיעור שם, אז שאלתי אותו שאלה, הוא העביר שיעור באנגלית. שאלתי אותו שאלה בעברית. הוא אומר, כן, אתה צודק, נכון, זה. אז מיד כולם שאלו מה הוא אמר, מה הוא אמר. היה צריך לתרגם לו, הם לומדים את המקורות בעברית, ואז ישר מתרגמים אותם לאנגלית. אותו דבר, שפת הדיבור היא ארמית, בסדר, אבל אתם דוברי עברית, אתם מתפללים בעברית, אתם לומדים בעברית. אתה מספיק דובר עברית כדי לעשות את המהפכה, תגידו בבית מדרש מדברים עברית. זה מה ש... אומר אליעזר בן יהודה, זה מה שהייתי מצפה מרב. אבל לא. הוא פותח את בית המדרש לשפות זרות, ולכן מאז בית מדרש בסורה, ידברו בבית מדרש תמיד, אומר רבי אליעזר בן יהודה, באיזה שפה? לא ארמית, אלא... בשפת הדיבור של אותה ארץ. יכלו להישאר מעברית ברגע הזה ולא עשה את המהפכה. כך מבקר רבי אליעזר, כך מבקר, חסר שלא, כך מבקר אליעזר בן יהודה. אני אומר דבר בשם אומרו, מישהו שיכל לעשות מהפכה ולא עשה אותה, לא אגיד שום דבר נגד, אבל מעניין, רב לא עלה, לא היה עלול ביותר לקנא קינת הלשון של ארץ ישראל, יתיר את הרצועה, לא קינה, בניגוד למה שאנחנו עושים, כמו הנביאים אשר קינו לשם, הוא קינה לפועל ולתואר ולשם, כן, אליעזר בן יהודה בעצמו, אבל הוא אומר, רב לא קינה לשם. רב, אני עובר לשון החול, במקום יותר נוח לי. אני רוצה להתנצל בפני השומעים שאני מדבר מהר, אני פשוט, אמרו לי שאני מבליע מילים, פשוט רואה שהזמן איננו, 56, אנחנו כמובן לא נעמוד בזמן. רב כותב כמה תפילות. הראשון, יש לנו בכמה מקורות, תקיעת דבי רב. אמר רבי יוסי ברבי בון, מן סבר בראש השנה נברא העולם? רב, הרי יש מחלוקת גדולה, מחלוקת תנאים, לא, זה לא רב. רב סובר כמן דאמר, מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, לא חשוב. רב סובר בראש הנברא העולם, ראיה, דתנא בתקיעת דבי רב, זה היום תחילת מעשיך, הזיכרון, ליום ראשון. מאיפה הציטוט הזה? מהתפילה, מאיזה תפילה? מה זה? לא, מאיזה תפילה שלנו? תפילת ראש השנה ולחיות זיכרונות ושפרות. זה היום תחילת מעשיך, הזיכרון נברא, שבו בני האדם פקד, והיום זה יאמר. זה התפילה שלנו. מה היה בתקופת התנאים במלחויות זיכרונות ושפרות, אתם יודעים? אבל צריך גם קטעי קישור, צריך לשלול את הפסוקים מכלל ברכה. זה עושה כל חזן, זה המנדט שלו, שליח הציבור, הוא אומר את התפילה. יש לנו המון בדברי התנאים, בתוספת, בפרק רביעי בראש השנה, הוראות לחזן, איזה פסוקים מותר לה, והחזן בוחר את הפסוקים ושעוזר מהם את התפילה. ויש לנו תפילות בארץ ישראל, תפילות גשם ואחרות, של ינאי, של הקליר, מאות שישית, שביעית, הם כותבים פיוטים, תפילות, מדרשים, תרגומים. רב מגיע, בארץ ישראל עד המאה השביעית זה עוד לא מגובש. רב מגיע לבבל, יש לו את ההוראות, הוא כותב תפילות. בבית מדרשו של רב כותבים המון המון תפילות, ורובם בסידור שלנו. אז הנה על מחויות זכרונות ושרות, זה מקור אחד, ומקור שתיים, זה תפילת ותודיענו. שגם, אמרו ספנה לא ידינה והיה לא ידינה, זאת אומרת, יש המחלוקת מה כן, מני רב ושמואל ידענה דתקינו לי מרגניתה בבבל. בבבל היו הרי תקועים מה אני עושה במוצאי שבת שחל ביום טוב. אני אומר הבדלה או לא אומר הבדלה. אז מה עושה רב? כותב, תפילת הבדלה יהודית להבדיל בין קודש לקודש. ועד היום בסידורים שלנו. ועוד במקור שלוש, רב בתר צלותי אמר אחי. תפילה מוכרת קצת לנו, לקחנו אותה להכרזה על החודש, ברכת החודש, או אנחנו קוראים לזה לפעמים. זה תפילות שכותב רב. אז רב, איך כתב עליו אליעזר בן יהודה? גדול השכל וגדול הרגש, רוח שירה אמיתית הייתה מפעמים לקרבו, ניצל אותה בין היתר לכתוב תפילות, וכמה וכמה תפילות מהסידור שלנו, מקורם. ואחר כך נבין אם הוא כותב את התפילות, אז התפילות האלה נשארות בבית מדרשו, אבל בית מדרשו הופך להיות בעיריו מאות שנים, ולאחר מכן סידור הגאונים זה הסידור שלנו.
נסיים בכמה שנספיק דברים שרף אמר או שאמרו על רם. דבר ראשון, יש בכמה וכמה סוגיות, כשמביאים מימרה, אז אחד הדיונים הרבה פעמים במימרה, או כשיש מחלוקת, מה עושים? מביאים תשמה, דברי תנה, שחולק עליו, ואז טיובטה, כן? מטיבים אותו, מיטיבי, מטיבים אותו, ואז מה הוא חייב לעשות? לתרץ. אלא אם כן, איזה המורה לא צריך לתרץ קושיות של תנאים עליו? רב, למה? רב תנאו פליק. דואר מעבר, הוא למד אצל רבי. זו אמירה מאוד מעניינת, כי תלמידי רבי הם לא פה ולא שם, זאת אומרת, אין לנו ממש רבי חייה, אם הוא אומר משהו זה בתור עורך מאוחר של התוספתא, עורך מוקדם של התוספתא, עורך מאוחר של המשנה, רב הוא בשני הכובעים. הוא אומר לנו מי לראות אותו המורה, אבל איך אמרת את זה, זה חולק על ברייתא? לא, הוא תנא, הוא פליק. ותנא כאילו, אני לא בטוח אם הוא אמר את זה, אולי הוא שינה דברים שהוא שמע אצל רבי, אני פתאום לא בטוח, אז אני לא יכול להקשות עליו מדברי תנאים. אגב, אחת האמירות, ממש אגב, של רב תנא ופליג, הבאתי לכם בכתובות, אבל אני לא רוצה להיכנס, למרות שזה מרתק, על ברכת חתנאים וברכת אבלים, צריך מניין, אני סופר את החתן, ואם אני סופר את האבל, וזה המון פעמים קורה בשבע ברכות, מברכים את החתן, אם אני סופר את החתן, תלמדו כתובות בכלל, תלמדו כתובות זין חטא ממש לשבע ברכות, חייבים להכיר. אז יש שם, על הסוגיה הזאת, רב תנא ופליג, אבל אמר את זה גם רב וגם רבי יוחנן. הגמרא מקשה גם על רב וגם על רבי יוחנן. על רב היא עונה רב תנא ופליג. על רבי יוחנן היא לא עונה את זה. שואל תוספות, אבל רב אמר את זה. אז מה רבי יוחנן יכול להגיד? אני אמרתי כמו רב, אז איך אתה שואל אותי מברייתא, הרי רב תנא ופליג? מכאן עומד תוספות שרבי יוחנן חלוק על המשפט רב תנא ופליג. שזה מרתק, כי אתם זוכרים מה היחס בין רבי יוחנן לרב? מה-17 שירות האחרונות, הוא שמע אותו עם הזיקוקי דינור. אז רבי יוחנן אמר, אני ראיתי אותו, אל תגיד לו שהוא תנה, הוא תנה, אולי גם אני תנה. עוד מעניין של תוספות שמה. טוב, אנחנו בזיין 2, כלל העד במחלקות רב ושמואל, אולי נדבר על זה עוד משבוע הבא, הלכת הקירב באיסור רב ושמואל בדינה. מה יותר שווה? מי מנצח? חד משמעית, האיסור. מה זה דיני? ממונות. לפסוק כמו מישהו ממונות, אתם אומרים שהיום בדיני ממונות, למשל, אנחנו הולכים ממון על שודה דדייני, ועל דיני מלכותה, וחושן משפט, אי אפשר להשוות חושן משפט ליורדיה, נכון? זה דברי אלוהים חיים. וזה הבית דין, צריך להכריע בדיני ממונות, זה הרבה יותר חלה. שמואל היה טוב במשפטים, בכלכלה, באסטרונומיה, במתמטיקה וכאלה. אבל כשהגענו לגופי תורה, הלכה קירב. והלכת הקירב באיסור שמואל לדיני, זה משפט, צריך ללוות אותנו בשיעור הזה, והשיעור הבא. שלוש, רב בקעה מצא וגדר בגדר. יש כמה וכמה פעמים שרב מתקן תקנות, נסגרנו על הכחל. פה זה משהו אחר לגמרי, אולי זה משחק מילים, כי במקור זין שלוש, זה על מבוי שנפרץ. אז רב גדר בגדר, אולי הוא גודר את המבוי שנפרץ, אולי יש פה איזה משחק מילים. אבל רב מגיע א' ליהדות בבל, וב' לסורה. מגיע לסורה והוא רואה לא כל כך מקפידים. ואז הוא מתקן תקנות. רב מתקן, זה עומד קצת לתקנות עזרא ונחמיה. הוא מגיע למקום שהוא חשוב לתקן תקנות, הוא צריך להעמיד את היהדות, והוא מוצא ביהדות פרצות. ורב מחמיר, ורב, בהרבה מחלקות הוא מחמיר, בהרבה פעמים הוא אוסר את המותר, הוא מתקן תקנה, הוא אוסר דבר שלא נאסר קודם. וזה בגלל הכלל החשוב, רב בקעה מצא וגדר בגדר. רש"י בעדינות, עמי הארץ היו מצלצלים במצוות, והחמיר עליהם לעשות סייג להחיקה מן העבירה, כאדם הגודר בקעה פרוצה לשמרה. לא עמי הארץ היו, תינוקות שנשבו היו. מי יודע כמה דורות, לא היה בסורה תלמיד חכם שהורה להם את הדרך. במקור זין, תיקנתי לכם, ליקטתי שלוש מקומות שבהם יש מחלוקת בין רב ושמואל. שמואל אומר כל פעם משהו אחר, מסביר. רב אומר בכולם משהו אחר. מה? ממש. מה זה ממש? הייתי פעם דיון על סוכות.
יש בסוכות, סוכות ממש או ענני כבוד? מה הפשט?
אני איבדתי את הצפון לגמרי, איך אתה יכול לשאול מה הפשט?
אומרים לי שני דברים, אחד אומר אני אסביר לך, והשני אומר אני לא אסביר לך, מה שכתוב זה זה. לא, זה דרשן, איך אתה מעיז להגיד סוכות ממש? מה לך הוא לא, הוא אמר כלום. זה הגדרה של פשט. הגדרה של פשט זה מה שכתוב. עכשיו, לפעמים אני לא מבין מה שכתוב, ולפעמים יש לך מה שכתוב, אתה אומר לו, לא, אבל זה, מה שכתוב, אבל, מה שכתוב. רב, תראו כמה פעמים, הוא אומר ממש, שיפן החיים והאב יקללם בשם השם, זה אלישע. מה ראה? ראה? אני לא יודע מה ראה, ראה ממש. רב באופן שיטתי, עכשיו, זה גם דבר שהוא רק, אם אתה מתווכח, מה אתה יכול להגיד? אתה כאילו... המתמה מדמה ומנסך, איזק שאינו ניכר. מה זה מנסך? לא, אתה מנסים את התנועה ביד, לא נכון. מנסך לעבודה זרה ופוסל לו את היין. הרב אמר מנסך, זה מנסך. עכשיו, הוא לא יכול להגיד את זה אם אף אחד לא מתווכח איתו, נכון? זה לא, זה לא, אבל פשוט יש חולק שדורא. הוא אומר, אל תדרוש. אתם אומרים, רב בכמה מקומות אומר את המילה את המילה ממש. רב, לפי חכמי הקבלה, היה מעבירי מסורת הקבלה. אפילו יש ספר קבלה שמיוחס לו. ואפילו לפי המחקר, ספר יצירה, שלפי המסורת בכלל מיוחס לאדם הראשון, התחבר באזור הזה על ידי רב, או על ידי בדינו של רב, או... לא כל כך מופרך. עכשיו, אין לנו בקלאסיקה שלנו, לא ערכו את הקבלה. אבל הבאת לכם דוגמה ממסכת סנהדרין, שרב עוסק פה במעשה בראשית. אם אתם יודעים, הקבלה המוקדמת, אנחנו מחלקים אותה למה? מעשה בראשית ומעשה מרכבה. אז תראו את רב פה עוסק במעשה בראשית. כמה וכמה מדבר פה על ארבע אמירות, לא נקרא את כולם, הוא מדבר על אדם, על אדם הראשון. השני, זה אמר רבי דמר רב, אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו היה. כן, ואני כפשוטו, אז לא היה הרבה מקום בעולם. הוא מדבר על הפוטנציאל של, של האדם הראשון, ותראו את השני, הדבר המדהים. אדם הראשון בלשון הרמי סיפר. אליעזר בן יהודה, מי גול עפר מעיניך שתראה את רב אומר, אדם הראשון בלשון הרמי סיפר. אבל בהמשך שם, אדם הראשון מין היה. מה קדם למה? האם קודם היה את המינות, ואז אני מכניס את הכפירה? או קודם היה את הכפירה, אז קודם היה את המינות, ואז אני מכניס את האמונה? או קודם הייתה אמונה, ואז הלכו והתרחקו. מה קרה קודם? תשאלו את הרמב״ם בתחילת הלכות עבודה זרה. קודם כולם האמינו, ברגו, כולם האמינו, דיברו עם הקדוש, תלכו, לאט לאט אנשים התרחקו, ואז התרחקו קצת, אחר כך הרבה. מה אומר רב? לא, האדם היה צריך לעשות תהליך שהוא מוצא את הקדוש ברוך הוא. לא, לא, לא נדבר בגדול על זה, אבל הרב יש לו אמירות בכיוונים האלה. ונסיים, אתם זוכרים בצד השני של הדף, אמרתי לכם, רב עשה מהפכות, אמרתי לכם, רוק חומרה, וזה סוג של חומרות. כשעברתי את השיעור הזה בעיון אי שם, שלמדנו פרק שני בקידושין, זה התחילה פרק שני בקידושין, קראתי לשיעור מהפכתו של רב ודרכים להתמודד איתה. נכין להתמודד איתה כי לא המוראים ולא ראשונים ולא אחרונים ולא פוסקי הלכה פסקו את דבר. עד המאה, רק במאה ה-20 נפסק הלכה, כמו נגיד ככה. אמר רב ואמר רב, אסור לאדם שיקדש את אישה עד שיראינה. הגמרא מאמתת את זה עם המשנה, האיש מקדש בו ובשלוחו. בשלוחו הכוונה, בלי לראות אותה, ולא שזה להחלך תקדש לי את פלונית אלמונית שאנחנו כבר חברים 3 שנים. לא, זה מעולם לא נפגשו. ורב אומר, אסור לאדם שיקדש את אישה עד שיראינה. והדבר הבא, אמר רבי דמר רב, אסור לאדם שיקדש את ביתו כשהיא קטנה עד שתגדל ותאמר בפיונה אני רוצה. מה זה אומר? שקידש את השליח, ואת מי השליח מצא? את האבא שלה. סגרו את זה בין המשפחות. ואפילו לא צריך להפגיש את החתן והכלה. זה מה שרב מוצא בקעה פרוצה. וצריך לגדור אותה. מה מדהים? מה פוסק שולחן ערוך לגבי קידושי קטנה? בשעת הדחק. מה פוסק שולחן ערוך לגבי שיראינה? שצריך לפגוש אותה פעם אחת קודם, כי רב אמר שאסור.
אבל הרמ"א כותב, אבל כשאי אפשר, ובזמן הזה, אז כשאי אפשר, אז אי אפשר. שולחן ערוך ורמ"א. לא הצליחו להתמודד. בסדר? זה מהפכה של רב שלא תפסה. לכן מהיום זה מובן מנב. הקדים את זמנו. כן? תפסה, אבל בתחילת התקופה שאמרנו שבאה אחרי האחרונים. התקופה שלנו כבר לא יעלה על הדעת, אבל זה רב ניסה לעשות מהפכה, חלק מהפכות לא הצליחו, חלק לא, אבל תקנות הוא בהחלט תיקן. מעט מזה ראינו על דמותו הענקית של הרב, שהוא מהמחוללים של מהפכה ענקית, שנקראת יהדות בבל, המוראים, תלמוד בבבלי, שממנו מתחיל הכל. יש כאלה ש יגידו. בישיבות, מאיפה הם לומדים? איפה מתחילים בישיבות? לא לומדים תנ"ך, גם לא לומדים משנה. לא משנה, לומדים ילדים שלא יודעים. מה זה? כן, אני גמרה, אני גמרה. המהפכה הזאת מתחוללת, אחד מהמחוללים אותה, ראינו היום מעט מזער על פועלו הענק. לילה טוב לכולם.